עכשיו, 5 בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
ולא רק אנחנו, האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי לשידור סתיו קורנס, שוב ערב טוב יריב.
שלום אריה.
שנתחיל לעבוד, יש לנו המון עבודה היום.
כן, תוכנית קדושה ומרתקת.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
מה, תגיד לי, מה יהיה הסוף עם התימנים האלה? מכל כך רחוק מצליחים להיכנס בול בנמל התעופה רמון.
אבל תראה, פתחו קו תעופה ישיר בין אמן לרמון.
טיסות פיצוץ, אתה יודע. אם אתם רוצים להמשיך את הדחקה, אפשר להמשיך עם זה.
אז זהו, זה בא מירדן?
האמת היא שזה נראה רע מבחינת צה"ל, מבחינת חיל האוויר. אנחנו מבינים ששיגרו נחיל של כ-4 כטב"מים לעבר ישראל. מצליחו חיל האוויר צליח לזהות וליירט 3 כטב"מים שהיו בדרכם לישראל, ממש הם הגיעו לאזור חלוצה, הם יורטו על ידי חיל האוויר. כטב"ם רביעי מצליח לפגוע בשדה התעופה רמון, שדה התעופה האזרחי של רשות שדות התעופה. הוא פוגע בטרמינל וגורם לפציעה של 2, של גבר בן 63 ואישה בשנות ה-50. הגבר נפצע מרסיסים, האישה מתוך כדי ריצה, התנועה היא נפלת ונכפלת. עוד מספר...
הייתה התראה לפני הפגיעה בבסיסון?
לא, לא הייתה התראה.
זה ממש הפתעה מוחלטת.
הפתעה מוחלטת, ועכשיו למה אני אומר שזה תקלה חמורה של חיל האוויר? אני אסביר את זה גם מיד. למרות שהנושא הזה עכשיו מתוחקר. תראו, זה לא פעם ראשונה שהתימנים מכוונים את השיגורים שלהם לעבר נמלי התעופה של ישראל, פרגו בנמל תעופה בן גוריון. הם מנסים לפגוע גם ברמון, מנסים לפגוע באתרים אסטרטגיים נוספים, שזה נמלי הים של ישראל, אשדוד, חיפה, אשדוד גז וכיוצא בזה. ולכן אתה מצפה מחיל האוויר שייתן קשב מאוד נקודתי למקומות האלה. עכשיו, מה זה קשב נקודתי? לא צריך שיהיה מטוס כל הזמן באוויר שיבצע את היירוט. יש היום מוצרי מדף שיש לחיל האוויר בשימוש, כמו למשל תותחי וולקן, שזה בדיוק הייעוד שלו להיות במקום כזה, לתת את המענה במקרה שנתקלים. יש את המגן אור, אותו מתקן ש...
אבל אבי, כל מה שאתה מתאר זה אמצעים לעירות. השאלה היא מתי היה הזיהוי של אותו כטב"ם, או שזיהו אותו רק אחרי שהוא התפוצץ?
אני לא יודע אם זיהו אותו או לא זיהו אותו, אבל אתה יודע שלכל מערכת כזאת יש גם מערכת מקם נוסף. ולכן גם אם הוא חמק מכל מערכות המקם של חיל האוויר, ועם כל מערכות הזיהוי של חיל האוויר, יש לו עוד אקסטרה, מה שנקרא, של מקם, שמכסה על תא שטח מאוד מוגבל. כלומר, אם יש לנו תא שטח של 2 או 3 קילומטר מרובע, שהוא צריך להבטיח, הוא יודע להבטיח את זה. עכשיו, מה עוד שאנחנו מדברים על אזור שהוא מסדרון מאוד צר? חבר'ה, בסוף, אילת זה השפיץ של הקודקוד שלנו. ושם זה נקודה שאתה צריך לבצע כיסוי מאוד הרמטי. כלומר, זה נקודה שאתה מתנקז אליה, משם מתחילה המדינה, מכיוון דרום. אז אין סיבה שלא תסגור את זה מבחינת מערכות גילוי והתראה. ולכן יש פה שאלות מאוד קשות לחיל האוויר. זה לא שאין מוצרי מדף, זה לא שאין מוצרים שאתה כבר השתמשת בהם. השתמשת בהם במהלך השנים האחרונות, אתה יודע להבטיח, אתה יודע שיש לזה בארסנל, השאלה למה לא משתמשים בזה?
מה גם שממשלת ישראל היום כנראה על הסוג של התראה או זהירות יתר, כי הם התכנסו בבור, לא בקריה אלא באיזה בור עמוק אחר.
אני לא יודע, אבל
כן,
יכול להיות, יכול להיות, אבל זה, שוב, אנחנו בימים שאנחנו רואים את ההתגברות של הירי של התימנים, אנחנו רואים יותר ויותר שיגורים, גם אם זה כטב"מים וגם אם זה טילים, חלק מהטילים נופלים בדרך בערב הסעודית, והם לא מצליחים להגיע לכדי גבולות ישראל, אבל אנחנו מבינים שיש מוטיבציה רבה לתימנים לבצע את הירי הזה, בין אם זה הסיפור של הפגיעה בממשלת החות'ים, ובין אם זה הקטע של המשך הלחימה בעזה, ואם אנחנו מדברים על עזה, אז ממש בדקות האחרונות חיל להעביר כנצל, מודיע לתושבי עזה שהוא מתכוון להוריד עוד כמה בניינים רבי קומות בעיר עזה, וביקש מהתושבים להתפנות, וזה נהיה שקרה ממש כשאני מדבר איתכם, יצאה הודעת ההתראה לתושבים, ועכשיו מפנים את הבתים, ואני מאמין שעד סוף התוכנית, אז גם בטח הבניינים האלה יקרסו, על ידי חיל האוויר בשעה הקרובה.
נתניהו הודיע היום שכ-100,000 איש כבר עזבו את עזה. יש מחשבה שהורדת המגדלים האלה תאיץ את הפינוי?
ברור, כן, חד וחלק. הערכה היא שהמגדלים האלה יאיצו את הפינוי. אני מניח שגם הזאתים מסתכלים בלוח השנה, הם מבינים איך צה"ל מתכונן, הם יודעים שהם גם שומעים אותנו מן הסתם, והם שומעים את השידור שלנו, שאנחנו מדברים על זה שגיוס המילואים בוצע שבוע שעבר, היום מתחלפים בעצם מרבית יחידות הסדיר מתפנות להתרעננות ולהכנות לקראת הפלישה, או לקראת התימון, סליחה, לתוך עזה, ואנחנו נראה את כמו שזה יעבור הימים, גם בעזה יבינו את ההתנהלות הישראלית ומייעיצו את הפינות.
אבי, פורסם בתקשורת דבר שהוא די חריג לדעתי, שיצרו קשר מצה"ל, מאגף המודיעין, עם משפחות החטופים בסוף השבוע, ואמרו להם שהמציאות משתנה, ושחיי החטופים, יקיריהם, נמצאים בסכנה כרגע, שזה צה"ל אומר. כלומר, אז אני שואל, עד כמה זה חריג, ומה בדיוק מנסה הצבא להשיג בזה? כלומר, אני נניח משפחה של חטוף, מה אני אעשה עם המידע הזה?
תפעיל לחץ על הממשלה, זה מה שהצבא רוצה.
אז אני שואל, מה הפשר השיחה הזו?
אני לא חושב שזה הפעלת לחץ על הממשלה. צריכים להבין, יש לכל משפחה של חטוף נציג של צה"ל, שעומד איתם בקשר יומיומי. כל מי שמרכז את הנושא של השון, של השבועים והנעדרים, בצה"ל זה זרוע של אגף המודיעין, שמי שמפעיל אותה כרגע זה אלוף ניצן אלון, שהוא במילואים, והוא זה שמרכז את העניין הזה.
אתה רוצה להגיד לי שלפני חודש ניצן אלון התקשר ואמר עכשיו פחות מסוכן, והיום הוא התקשר ואמר עכשיו יותר מסוכן?
אני אענה את התשובה, רגע, אני באתי לסיים את התשובה. עכשיו, יש הרבה מאוד פניות כל הזמן של המשפחות לצבא, ושואלים שאלות, והצבא מתנהל בצורה שקופה באופן מלא. ולכן כששואלים את הצבא מה קורה, מה המעמד, מה זה, איך זה משפיע, והם שביקשו לדעת את זה, הם קיבלו את התשובות מהצבא.
ומבחינת המהות, יש חשש אמיתי שיביאו חטופים מחוץ לעזה, יכניסו אותם עכשיו בכוונה לעזה על מנת להשתמש בהם כמגינים אנושיים?
אני מניח שיהיה להם קצת קשה, כי צה"ל סגר כמעט את מרבית המעברים. תראה, אנחנו יודעים איפה מורכזים החטופים בגדול. אנחנו יודעים שחלק מהחטופים מורכזים בעיר עזה, חלק נמצאים במחנות המרכז, ויש עוד חלק בדרום הרצועה. עכשיו, אני מניח שבמחנות המרכז ינסו להעביר חטופים ממקום למקום, יכול להיות שגם יוציאו מאז החטופים למחנות המרכז כדי לשמר את העניין הזה, כדי לא, בסוף הם קווי מיקוח של החמאס, ואני חושב שחמאס מחזיק את החטופים כיהלומים, ומשמורה לי אותם כיהלומים. אתה יודע, כשיש לך כסף או יהלומים, אתה דואג להבטיח אותם במקום מאוד קפדני, כדי שהם לא ייפגעו בעניין הזה, ואני חושב שגם במקרה הזה חמאס מבין את העניין.
אבי אשכנזי.
כן.
נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם, חבר.
פרסומת אחת.
להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית שלנו. שלום לך.
שלום לכם.
אז זה התרגיל החוטי, לשלוח כמה כתבאמים גלויים שיהיה קל לזהות אותם וליירט אותם, אולי מעל סיני, ולשלוח עוד אחד נסתר מעל ירדן שיבוא נמוך ויפגע?
ראשית, קל, אני חושב שזה לא במספר קטן ולא במספר גדול. היא תמיד פעולה מורכבת, כי היא פעולה משולבת, היא מתחילה ביכולת לגלות, ואחרי שאתה מגלה, אתה נכנס לשלב של העירות, אבל כשאין לך גילוי, אין לך לא עירות ולא התראה, ואז זה פוגע במפתיע, כמו שראינו היום. אז זה לחלק הראשון. והחלק השני זה סוגיית החוטים. מי שסבר לפני 10 ימים שסיכול משמעותי של ממשלת החוטים יבטל באחת את האיום, אני חושב שהסענים האחרונים מוכיחים שהחוטים כאן כדי להישאר, לא רק בהצהרות שלהם.
אולי גם במבחן התוצאה הסיכולים האלה הגבירו את המוטיבציה ופעלו בצורה הפוכה. צריך לשאול גם את השאלה הזאת.
אז אני אצבע טיפה את האמירה שלך שהיא מאוד נכונה במספרים. 10 ימים האלה הם שיגרו 10 כלי טייס בלתי מוישים, סך הכל ב-22 החודשים הראשונים 100 כלים בלתי מוישים. אז הנה תראה, 10% ב10 ימים, במקרה זה יצא אותו.
השאלה אם זה ישתלם, אבל מבחינה מבצעית, כשיש טילים ארוכי טווח, אנחנו מקבלים התראה כמה דקות לפני, כנראה שצהל רואה את השיגור עצמו. כשמגיעים כתבאמים, מתי, כשהמהלך הוא תקין, מתי צהל יודע שהכתבאם נמצא בדרך? איפה במרחב הגיאוגרפי הצבא מזהה את הכתבאם?
ההבדל הוא הבדל גדול מאוד בתרגום בסוף להתראה. כי כשהטיל נמצא באוויר, זמן התגובה שלך הוא מאוד קצר. כשכלי הטייס הזה נמצא עכשיו במעוף שלו, לוקח לו שעות להגיע מתימן לישראל, אתה בדרך כלל גם עוקב אחריו זמן ארוך מאוד. הזמן הזה מאשר לך להפעיל ארגז כלים מאוד גדול. מרביתם המוחלט של הכלי הטייס האלה מטופלים תרתי משמע רחוק מגבולות המדינה. נכון שלפעמים גם בטילים אנחנו מדווחים את דובר צהל,
רבע שעה קודם, כן.
רחוק. רק זה יש את זה גדול מאוד של המהירות והזמן. ופה כשאתה, יש לך את מרחב התגובה, שהוא ההתראה, שמתורגן גם למרחק גיאוגרפי, אז אתה לא חייב תמיד להפעיל את ההתראה. וכשבליסטים אין לך את הפריבילגיה הזאת, כי מדובר פה בדקות קצרות מאוד, כך שבין זמן הטיפול לבין זמן התגובה, כמעט זה אפס זמן. ולכן זה ההבדל בין הטיפול בכלי הטייס לבין הטיפול בטיל.
צביקה, הכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי, ששוחח איתנו קודם, אמר שיש אמצעים נוספים בעיקר טובים למתקנים סטטיים, מתקנים אסטרטגיים כמו שדות תעופה, כמו מגן אור או תותחי וולקן, שלכל אחד מהם יש מערכת מקם שלו. למה אלה לא מוצבים סביב אותם נקודות חשובות ויכולים לתת עוד שכבת הגנה?
ראשית, יש לא מעט שכבות, מה שאתה קורא להם שכבות הגנה או יכולות הגנה, לא נפרט פה בטח לא בתקשורת הגלויה.
אני תמיד בעד לפרט.
ואיך.
כן, אוקיי.
אוקיי, אני מה שנקרא דוחת, בבקשה.
בסדר.
נימוס. יש בסוף מערך של יכולות. הוא מתחיל קודם כל בגילוי, ויש פה עיבוי כמעט קבוע בשנתיים האחרונות של המלחמה, של יכולות גילוי, מקמיות, אופציות, אוויריות, קרקעיות, באמת בכל המגוון שרק יכול להיות. אני מציע גם פה, גם בהקשר הזה של הפגיעה היום, 97% מהכלים האלה מתימן יורטו וטופלו וסוכלו בהצלחה. לא הייתי לוקח אירוע אחד והופך אותו פתאום עכשיו לתכלית הכל, למרות צריך להתייחס אליו במלוא החומרה.
אבל אתה יודע שאם אירוע כזה, הרי הפחד, האירוע הזה במזל, אין בו נפגעים באופן קשה, וזה טוב, אבל החשש האמיתי של ישראל כמדינה, הוא שכתבם כזה יגיע לנתב"ג, יפגע אפילו באזור של נתב"ג, ואז שוב ישראל תהיה בסוג של מצור אווירי, ואני מדבר על התסריט האופטימי שלא יהיו נפגעים, שרק הפגיעה הכלכלית והתחבורתית. האם אירוע כזה הופך אותנו לטובים יותר, שנלמד לנפיק לקחים, או הוא חושף נקודת תורפה שצריכה להטריד?
ניסיון העבר מראה שהמערכת בסוף היא מערכת סטגלנית, זו מערכת שלומדת, מתחקרת ומשפרת את הביצועים שלה, ובנקודת המבט של החוטים, אין ספק שהתוצאה הזאת של פגיעה ביעד אסטרטגי, מבחינתם היא הצלחה סימן קריאה. מבחינתנו צריך לעשות הכל כדי להמשיך ולסגור את הפרצות. אף פעם זה לא יהיה הרמטי. אף פעם זה לא יהיה מוחלט, אבל אסור לנו, בטח לא להסכים, ובטח לא שיקרו לנו מקרים כאלה, של פגיעות לא מבוקרות, לא נשלטות, לא במקומות אחרים, אבל בטח לא במקומות אסטרטגיים. כך שאי אפשר להתייחס לאירוע הזה שלא בחומרה ולא ככישלון, אי אפשר לעטוף את זה בעטיפה אחרת, למרות ה-97% שעומדים לזכות המערכת, שלא יישמע פה אחרת,
זה לא נשמע אחרת. צביקה חיימוביץ', החומרה עלתה מדבריך היטב. תודה רבה לך.
אוקיי.
תודה.
תודה לכם.
תודה רבה. פרסומת אחת.
צריכים הלוואה לחגים? הלוואה חופשית של הפניקס. חפשו הפניקס הלוואות. המלווה הפניקס אשראי צרכני. היא עמידה בפירון ההלוואה לו על גרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לעמידה בתנאי החיתום.
שלום וערב טוב לאלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, לשעבר מפקד חיל הים ויושב ראש רשות שדות התעופה.
שלום, ערב טוב.
שלום.
אז זה אומנם לא מסוכן ליחסי התעופה של ישראל עם העולם כמו פגיעה בנתב"ג, אבל עדיין אתה חושב שיש לפגיעה בשדה רמון השלכות על התעופה האזרחית לישראל?
כן, בוודאי. זה, קודם כל זה אירוע לא טוב. זה אירוע שבו החוטים רושמים לעצמם הצלחה, ואנחנו רושמים לעצמנו כישלון. למרות כל ההסברים המלומדים על איך מיירטים וכן הלאה וזה פה ושם, אם תרצו אני יכול להיכנס לזה קצת. אבל פגיעה בשדה תעופה היא דבר שמשפיע, דבר שמתפרסם בעולם באופן מיידי, כל חברות התעופה רואות ושומעות את הדבר הזה. נכון, זה לא נדבג, וזה אירוע טיפה שונה, אבל שיהיה ברור, פגיעה בשדה תעופה במדינת ישראל, רוויית יכולות ההגנה, זה אירוע שנתפס בעולם באופן לא טוב.
אתה חושב שאירוע כזה יגרום לחברות תעופה להפסיק לטוס אחרי שהם חזרו?
אני לא בטוח, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, כי אני כבר לא נמצא במערכת, למרות שבעבר הייתי במערכת וגם הייתי דירקטור ב-ACI אירופה, ששם חלק מההחלטות מתקבלות. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, זה תלוי איך הדבר הזה ישפיע על החברות עצמם. כולם מכירים את זה תעופה רמון, הוא מופיע במפות כמובן. לא נוחתים בו, מעט מאוד מטוסים בינלאומיים, בעיקר בחורף, כן? יש איזושהי תיירות חורף באילת שהייתה פעם נוחתת בעובדה, ועכשיו אחרי שפתחו את רמון, העבירו את התעופה הזאת לאילת, לחברות פחות מוכרות, זה לואו קוסט, שהן נוחתות באילת בתיירות חורף.
אם אני זוכר נכון, אפילו ממשלת ישראל סיפסדה את החלק מהטיסות האלה בשביל להביא תיירים לאילת, היה משהו
כזה. זה לא רק ממשלת ישראל, קודם כל איגוד המלונות של אילת מסבסד את זה, לאחר מכן ממשלת ישראל, משרד התיירות מסבסד את זה, ובסוף אתה יכול לקנות כרטיס, זה אמיתי מה שאני אומר לך, $50 הלוך חזור לברגמו, שזה בעצם מילאנו, ויש כאלה שעשו את זה, אבל בשביל זה צריך להגיע לשדה תעופה רמון, זה קרוב לאילת, וזה לא אירוע פשוט. אני עוזב את זה, אנחנו הגענו לתיירות באיזושהי צורה, פגיעה בשדה תעופה זה אירוע לא טוב, וצריך לעשות הכל כדי למנוע את זה. מדינת ישראל פתחה את המלחמה הזאת לא טוב בהיבט של הגנה מפני כתבאמים, וראינו שכתבאמים בסיכומו של דבר פוגעים, בעיקר אלה שבאים מלבנון והתראה עליהם קצרה. פה זה התראה ארוכה, תחשבו על איזה כזה
15 שעות משהו.
מה?
הרבה שעות הוא טס.
מלבד שמאתרים את הכתבאם. זו התראה...
אם שמתם לב, הייתה התראה, נדמה לי שעתיים לפני או משהו כזה, שאיתרנו
שלושה
כתבאמים מעל סיני. הם הצליחו להחדיר שלושה כתבאים שגילינו, ואחד שלא גילינו, והאחד שלא גילינו, זה שפגע. לא הייתה התראה, לא היה כלום.
יכול להיות ששלחו את הראשונים ככה שיגלו אותם. אבל השאלה שלי היא במישור אחר לגמרי. בשבוע שעבר כבר היו כל מיני אנשים שהתלוצצו ואמרו שממשלת ישראל כבר מתחרטת על הפגיעה בממשלה התימנית, כי הציבור בישראל מגלה שהנה אפשר להסתדר בלי ממשלה. אבל מה קורה עכשיו? האם יש מחשבות שבעצם יצא שכרנו בהפסדנו בחיסול באמת מוצלח מאוד של הממשלה התימנית?
לא, אני לא חושב. אני לא חושב שיש כזה, כאלה מחשבות. אני חושב שזו הצלחה כבירה, החיסול של הממשלה התימנית, שבתוכה גם יש אנשים שמקבלים החלטות כדי לפגוע במדינת ישראל. תראה, בסופו של דבר, אנחנו משתמשים בכל כלי עבודה שיש לנו. עוד לא השתמשנו בכולם. יש עוד כאלה שנמצאים בארגז שעוד לא הוצאנו אותם. ואני חושב שבסך הכל, אם אני מסתכל, מדינת ישראל עושה עבודה טובה מאוד. יחסית לתקיפות המסיביות שהיו של מדינות הקואליציה בראשות ארצות הברית, אנחנו עושים את זה עם סכין הרבה יותר חדה ועדינה ומכוונת, ואנחנו גם מצליחים. זה לקח לנו זמן כדי לבנות את בנק המטרות.
שאלה במבחן התוצאה, האם ההצלחות האלה עוצרות, ממיתות את הירי, או דווקא מעודדות אותו ומגבירות אותו?
אני חושב שהן מצמצמות אותו באופן משמעותי. אם אתה מסתכל לכל אורך התקופה של השנתיים האחרונות, וקצת פחות, מאז שהחות'ים התחילו לירות, אז אתה רואה שכמות היריות ירדה, היכולת שלהם גם יורדת, כי פגענו בחלק מהתשתיות, וחלק מהטילים מתפרקים באוויר, ויש פה ושם כאלה שמצליחים. תראה, פגיעה של טיל, בוא ניקח את הטיל המתפזר הזה. הטיל הזה הוא מתפזר בגובה יחסית נמוך. אנחנו פגענו בו בגובה גבוה יחסית, ולמרות הפגיעה, בסיכומו של דבר, אחד הפצצונות האלה, הבזירות, השתחררו, ו- ונפלו בסיכומו של דבר במרחב של מדינת ישראל. פה צריך לראות איך אפשר לשפר את הייעוד, זה ייעוד בגובה רב מאוד 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 בתוך החלל, ובסיכומו של דבר פצצונת אחת נפלה ופגעה בשטח פתוח.
עכשיו, הייתה ידיעה בשבוע שעבר, הייתה ידיעה של הממשלה החוקית של תימן, לא החוטים, אלה שבעדן, שהאיראנים רוצים להקים תעשיית נשק כימי בשביל החוטים. זה משנה את כל כללי המשחק.
נכון, אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב שגם האיראנים מבינים עכשיו מה זה תקשורת בינלאומית ומה זה בעיות של דעת קהל בינלאומית. הם ירגישו את זה עכשיו אחרי שהסנאפבק יאושר על ידי מועצת הביטחון של האום, וזה מתקרב מאוד 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 העניין הזה, ואני לא חושב שזה יקרה. אבל מה שמעודד פה זה שאנשים לא ידעו ועכשיו יודעים קצת יותר שיש בדרום, בחלק הדרומי של תימן, יש מדינה שלמה שמתנהלת עם צבא, הוא לא כל כך גדול, ויש עניין שהצבא הזה בסיכומו של דבר יהיה boots on the ground בתימן הצפונית, וזה בסיכומו של דבר יסיים את שלטון החוטים, שהוא לא כל כך הרבה זמן, הוא מ-2014, כן, הם כבשו את צנעא ב-2014.
אלוף צ'ייני, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה לשאול אותך בנושא אחר, פורסם שנתניהו שוקל להקים ועדת חקירה ממשלתית לטבח השבעה באוקטובר, רציתי לשאול אותך אם גיששו איתך, אם דיברו איתך, אם בדקו איתך את האפשרות שתהיה חלק מהוועדה הזאת.
אני נגד ועדת חקירה ממשלתית, וגם אם יפנו אליי, אני אסרב, כי ועדת חקירה ממשלתית לא מסוגלת לעשות את העבודה. יש פה בעיה גדולה מאוד של סמכויות, אני לא אסכים בשום פנים
ואופן. סמכויות וגם אמון הציבור. תודה רבה.
תודה.
האלוף אליעזר מרום צ'ייני, תודה רבה לך.
טוב.
חזרנו. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עמית אסה, לשעבר בכיר בשב"כ ומחבר הספר זהות במבחן. שלום לך.
שלום וערב טוב.
סוף שבוע אני קראתי כתבת שער במוסף הארץ, קמפיין רצח אופי פחות או יותר לדוד זיני המועמד לרשות השבק. הארץ לא לבד, יש רבים שמותחים ביקורת עוד לפני המינוי על זיני, והשאלה אם לקמפיין כזה יש גם השפעה בתוך השירות, ינסו להכשיל אותו?
תראה, השאלה זה אם אנחנו בכלל מתייחסים לקמפיין כזה שמנוהל על ידי ערוץ תקשורת או עיתון שהוא מוגדר אנטישמי. אני הייתי מציע לא להתייחס...
מי מגדיר את עיתון הארץ אנטישמי? רק שאמרת מוגדר אנטישמי, מי מגדיר אותו אנטישמי?
אנחנו, לצורך העניין, אנחנו רואים את הדברים שיוצאים מהארץ בעולם.
אז אתה מגדיר אותו אנטישמי. בוא, אז תגיד, כשאני מגדיר אנטישמי,
הוא לא לבד.
ציינת את זה כאילו מדובר בעובדה.
אני חושב שכדאי באמת להתייחס לחלק השני של השאלה, של איך משפיע הקמפיין של השחרה של ראש שירות עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד, בתוך השירות. כמו שאנחנו מבינים, זה מישהו שהוא בא, שהוא חיצוני לשירות, שהוא לא צמח בשירות, הוא לא מכיר את השירות, ולכן... הוא לא יוכל כמובן לעשות את עבודתו בצורה טובה, אלא אם הוא יקבל תמיכה מלאה ממתי שירות. וזו שאלה טובה שצריך לשאול. צריך לשאול את מתי שירות, האם הוא באמת מקבל אותו אליו, או שצריך לעשות פעולות שכמובן ינקו את האפשרות שיכשילו אותו.
אז בוא נלך נניח לאחד הנושאים הרגישים, הטרור היהודי. אנחנו יודעים שהשבק עדיין מנסה לעצור את אותם ישראלים שמבצעים פרות בפלסטינים. ושמענו את ההקלטות בין אנשי השבק למשטרה. מה אמורים לעשות המחלקה היהודית בשבק אם יבוא ראש השבק החדש זיני ויגיד להם, חברים, תניחו לנושא הזה. אני מבקש לא לחקור, אני מבקש לא להתעסק, תשאירו את זה למשטרה, תשאירו את זה לגורמים אחרים. מה צריכים לעשות אותם אנשים שזאת עבודתם?
ראשית, אני לא חושב שתאמר אמירה כזאת, כי שירות ביטחון כללי אמון על החוק ואמור לשים את ידיו על מי שפורע החוק. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על פעולות שהן בניגוד לחוק, שירות ביטחון כללי יטפל בו. וזה לא קשור למי ראש השירות, זה התפקיד של השירות וזה בעצם ייעודו. אז לכן אני חושב שזו שאלה קצת היפותטית. בכל מקרה, אתה שואל שאלה אחרת, האם יש מצב שבו יבוא ראש שירות, ינחה הנחיות, את מטה שירות, את אגף כזה או אחר, ואנשים בתוך האגף יחליטו לעשות ההפך מההנחיה. זה כמובן לא יתאפשר, זה מערכת היררכית, וכמו שתגיד שבצבא מישהו מקבל פקודה ומחליט לא לבצע את הפקודה.
תשמע, אתמול שמענו את דן חלוץ מציע לרמטכ"ל לגרור רגליים, אז זה לא. השפעות חיצוניות עלולות להיות על המערכת הצבאית או המערכת ההיררכית, אבל אתה הזכרת נקודה מעניינת של השבת.
אחד הפחדים שלנו, רק מילה אחת בעניין הזה, אחד הפחדים שלנו שבאמת יהיו לחצים חיצוניים לגוף כזה. אנחנו ראינו שיש השפעות חיצוניות ופוליטיות על ראש הארגון, זה יכול להשפיע על התנהלות הארגון בפועל.
בתור אחד האנשים שיש להם פחדים מהמינוי הזה, אני מדבר איתך ברמה הכי אישית, אני כאזרח המדינה שמתנגד לממשלה, חושש מאוד מכך שמי שיעמוד בראש השבק, הוא רואה את עצמו משרת של הממשלה ולאו דווקא של החוק, בוודאי לא של בית המשפט העליון. הוא יענה בחיוב לדברים שראשי שבא קודמים סרבו להם, כמו למשל להפעיל מעקבים אחרי אנשי מחאה ולפעול באופן אגרסיבי נגד מחאה שאיננה מסכנת איש. אני חושש מאוד שישתמשו בכוח העצום שיש לשבק על מנת לשרת אג'נדה פוליטית. זה חשש אמיתי שקרה במשטרה. תרגיע אותי.
זה גם קרה בשב"כ.
זה חשש שעלול כמובן לעלות.
כי זה מה שעלה מהכתבה.
כן, אבל יש דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, ואחד מהם זה ערך, שהוא ערך השירות שנקרא ריסון הכוח. על אף שיש לך כוח, על אף שאתה יכול להשתמש בכוח.
אבל אם ראש הממשלה מבקש,
אם ראש הממשלה אריאל שרון מנחה את השבק לעשות ספינים של מציאות נשק בתוך סנור, ובאים אליי אנשי שבק ואנשים במדים ומתחננים שלא נפיל את הנשק, אז זה בסדר? הלא הדברים האלה קרו תמיד, יריב, מה אתה מגלגל עיניים? זה תמיד היה ככה.
עכשיו השאלה זה אם אתה לא הולך אפילו הרחוק יותר, בוא נלך על בן גוריון, למה ללכת עד לשרון? הרי בסופו של דבר המערכת הפוליטית יכולה להשתמש בכלים שעומדים לרשותה לא בצורה נאותה, ולא על פי הערכים של המערכת.
זה מאוד תלוי בשומרי הסף. ראינו שעם רונן בר, כשנתניהו ביקש מרונן בר, בין היתר להפעיל מעקבים אחרי אנשי מחאה, בין היתר למנוע את העדות שלו ולתת איזשהו תצהיר שידובר על כך שנתניהו לא יכול לתת עדות. אז רגע, אני זוכר,
ועדיין אנחנו לא יודעים לדייק.
אני זוכר היטב במה נתניהו,
אנחנו יודעים הנחיה הייתה לפעול כנגד אנשים שפועלים בניגוד
לחוק. הדברים הרי נכתבו, ונתניהו נתן את גרסתו, ובטקסטים של נתניהו הדברים היו מאוד ברורים. הוא דיבר בצורה מאוד כללית על מחאה, הוא לא דיבר על אנשים שספציפית הפרו את החוק, ולכן אני שואל, כששומר הסף שלך, הפרופיל שלו הוא כזה, הוא גם לא גדל בשירות.
סליחה תיקון.
האם החרדות...
סליחה תיקון.
כן.
ראש שבק איננו שומר סף. מעולם לא היה, זה לא תפקידו, והניסיון לתת לו הילה של קדושה. מי שהתפקיד שלו הוא אחר לגמרי.
מה זה ההפך משומר סף, אריה?
פתאום
הכתרתם
את ראש השבא כשומר סף.
שאלה למתקן.
למה? כי הוא בעד המחאה.
רגע.
קשקשת. ראש שבא איננו בין שומרי סף, לא בישראל ולא בשום דמוקרטיה.
אז אני שואל אותך שאלה, מה זה ההפך משומר סף? זה משרת של הליכוד, זה משרת של נתניהו, זה משרת של
הגברת נתניהו. עלה במסגרת החוק.
אוקיי, אבל ואם בית המשפט אומר לו אחרת?
בית המשפט שיגיד לו אחרת,
הוא צריך לקיים את החלטת בית המשפט, ואז הוא צריך להיות שומר סף.
אבל יש לנו חצי דקה. חצי דקה, עמית, אתה חושב שיש סיכוי טוב שהשבק יקבל את זיני, כמו שקיבל את עמי הילון אחרי רבין, למרות שהיה חיצוני לגמרי?
אני חושב שטוב יעשה מטה שירות והשבק ועובדי השבק, שיסייעו לזיני להיכנס לתפקידו כראוי, כי בתוך שבק אנחנו יודעים שצריכים לעשות תהליכים שהם תהליכי ריפוי, ותהליכי ריפוי גם ברמה הערכית וגם ברמת המשימות, ואולי אפילו גם ברמת החקיקה, יכולים לעשות רק בשיתוף פעולה. ולכן אם לא יהיה שיתוף פעולה, זה רק יכול לגרום להחמרה במצב השירות של היום.
טוב, אתה רואה במינוי הזה חלוט, אתה לא חושב שיש סיכוי שהוא לא יבוצע בכלל?
אני חושב שקודם כל הוא נדרש, האם הוא יבוצע או לא זה עניין משפטי, זה לא המקום.
בג"ץ הכפיף את זה לבד עד גרוניס, לא לשום דבר אחר.
חפש שלא.
תודה.
עמית אסה, תודה רבה לך. עזרנו.
סתיו קורנס פה לידי מזכיר שבחוק כתוב שהשבק אחראי בין היתר על שמירה לדמוקרטיה. יש יותר שומר סף מזה?
שירות ביטחון בשום מדינה, בשום מדינה דמוקרטית.
סדרי משטר דמוקרטיים, זה...
סדרי משטר, יופי. גם ה-NKVD היה אחראי על שמירת סדרי המשטר, אז הוא היה שומר סף.
אני חושב שאנחנו...
עכשיו תשמע, אנחנו בעניין אחר. בג"ץ פסק היום פה אחד כי שירות בתי הסוהר מחויב על פי חוק לספק לאסירים הביטחוניים תנאי קיום בסיסיים וברוב קולות.
על פי חוק.
פסק ש... כן. וברוב קולות הוא פסק שיש חשש שהספקת המזון לא עומדת בתנאים האלה. ואיתנו על הקו שמעון אור, דודו של החטוף אבי נתן אור. שלום לך, ערב טוב. שמעון, קראת, שמעת על פסיקת בג"ץ היום, מה אתה אומר, מה תגובתך?
תראו, זה די אומלל שלמעשה בג"ץ לא מסתכל על המפה הכוללת של מה המשמעות של הפסיקה שלו, המשמעות שלו לגבי החיזוק של חמאס, המשמעות לגבי ה קושי שזה יוצר לנו להחזיר את אבינתן ואת שאר החטופים. אני מבין שהפסיקה הזאת מסתכלת במשקפיים ליברליות, אבל אין מה לעשות במלחמה, יש גם כן השלכות ויש גם כן הסתכלויות נוספות. אני פשוט יותר נצר, אני פשוט מרחם על שפיטה, על שופטים שלא מצליחים לזהות את הצורך בשינוי בעת משבר.
אז לפני שנדבר, אני רוצה לשאול אותך עוד, נשם בצד שני את העניין הערכי. סיפור שורדי השבי, אלי שרבי סיפר, שכשאיתמר בן גביר התפאר בכך שהוא עושה דיאטה לאסירים בלשון הומוריסטית, והוא מונע אוכל מאסירים פלסטינים, באופן אוטומטי באותו רגע גם האסירים שלנו או החטופים שלנו קיבלו פחות אוכל והתעללו בהם יותר. אולי דווקא התפיסה הזאת שאם אנחנו נתעלל באסירים הפלסטינים בישראל, אולי זה דווקא מעלה את החשש לתנאי השבי של החטופים שלנו.
תראה, קודם כל אני לא אוהב את ההתנהלות של בן גביר, שאתה רוצה לנהל איזשהו תהליך מסוים ומגמה מסוימת, תעשה את זה בשקט ולא בבום בום תקשורתי, זה לא מועיל לאף אחד, וזה מלמד גם כן איפה הפוקוס שלו. אז ממש זה אידיוטי בפני עצמו. לגבי השאלה שלך, איך התנהג חמאס מול מה שאנחנו עושים, אני מציע לכולם, ואני מציע את זה קודם כל לעצמי, לעולם לא נהיה שבועים, לא להיות שבועים בידיים של חמאס, איך הוא יחליט ולמה הוא יחליט ובאיזה צורה, כי זה אני יכול להגיד לעצמי גם כן לגבי האם אני מתנגד או לא מתנגד להסדר מול החמאס, האם הוא יגיב או לא יגיב. ואני אומר, החירות שלנו היא החשובה ביותר. ואחד מהחירויות שלנו זה להתנהל מול האסירים באופן שאנחנו רואים לנכון לעשות, ולא להתחיל לחשוב מה החמאס יחשוב ומה הוא יעשה. זה אני מציע לכולנו. עכשיו, לגבי הנקודה של הנוח'בה, יש נקודה נוספת שבית המשפט לא לקח לחשבון. כאשר הנוח'בה אין אמצעים נאותים במרכאות כפי שיש ביום יום, היכולת לשחרר ממנו מידע לגבי החללים ולגבי החיים הופכת להיות הרבה יותר טובה. אבל כשהם יודעים שיש להם את בג"ץ להגן עליהם, הם גם סותמים את הפה ולא משתפים פעולה. היכולת שלהם להבין שאנחנו יש לנו גבולות ומגבלות, זה דבר שלמעשה מונע מאיתנו לקבל מידע קריטי ביחס לחטופים.
אבל אתה יודע, הפסיקה פה היא על חטופים שהם אינם נמצאים בחקירה, הם כבר אחרי חקירה, הם נמצאים בשבי, נמצאים בכלא, כמו יגאל עמיר, כמו בני סלע, כמו חילות אחרות שנמצאות בשבי, הם כולם בכלא, הם כולם מקבלים את מנת האוכל על מנת שהם יהיו בבריאות סבירה, בכלא.
עוד פעם, קודם כל, לעולם לא תדע מה הנוח'בה או אותו אחד שעכשיו נמצא בכלא הישראלי עוצר בתוכו. לעולם לא תדע את זה. זה לא שהוא אוטומטית משחרר את המידע שיש לו, ואחרי כן אנחנו שרנים אותו בכלא למשמרת. זה דבר ראשון.
שמעון, בצערי נגמר לנו הזמן, אבל הנקודה הובהרה. תודה רבה לך. תודה רבה.
אוקיי, ואני, תראה, אין לנו מה לעשות הרבה בדבר הזה, רק להציר שאנחנו צריכים לשמור גם על האיזון הכללי שלנו.
ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר, החל לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם פרימו, אופר צלע ואלי סהר. תודה רבה.
תודה אריה.